הכל חי אונליין 93fm.co.il הבוקר עם אריאל ברמן.
והשאלה הפוליטית הבוקר הזה היא בנוגע לאלי ישי. האם אלי ישי נשאר בפנים, יוצא החוצה או הולך הביתה? גם אנחנו כמובן נשאל הבוקר את השאלה הזו וננסה לפענח את העתיד או את מה שאולי הוא כבר יודע, אולי אפילו הוא עדיין לא. אבל לפני זה, פיגוע מסוג חדש, ישן, יום שישי בבוקר, מחבל שופך חומצה ובורח. קובי פינקלר, פרשננו לעיני צבא וביטחון, איתנו, בוקר טוב.
בוקר טוב, אריאל.
מה קרה שם בדיוק, ואיזה סוג של חומצה שהיא כל כך קטלנית?
שתי נקודות. ראשית, ברוך השם שזה לא חומצה קטלנית, כיוון שגם האישה, גם בנותיה וגם הגבר שעליו נשפחה חומצה נמצאים כרגע במצב קל, למעשה גם שולחו מבית החולים לביתם.
מה סוג הפגיעה, אם כך הייתה?
אז מדובר בסוג של חומצה, בית החולים אומר שמדובר בחומץ, אבל למרות שהשורש של חומץ הוא חומצה, אבל גם בני המשפחה וגם הגורמים שבודקים את האירוע הזה טוענים שלא יכול להיות שמדובר רק בחומץ. רק הבוקר ורק בימים הקרובים יבדקו לאשורו של דבר מהו הסוג הזה, אבל בסופו של דבר מדברים על יום שישי בצהריים, 1:30 בצהריים, צומת אל חדר, הצומת שממשיכים בו ישר לכיוון גוש עציון ופונים בו ימינה מערבה לכיוון ביתר אילית, או אז עומד בצומת יהודי שממתין לטרמפ משפחה שמגיעה, אישה ושלוש בנותיה, שתי בנותיה למעשה ואחת האחייניות, מגיעה מכיוון נווה דניאל, פונה שמאלה לביתר אילית. האם אומרת לביתה, הנכון שאנחנו נשים חרדיות ומשפחות חרדיות לא נהוג לעצור טרמפ, אבל יהודי הזה אנחנו מכירים אותו, וסמוך מאוד לכניסת השבת, פחות משעתיים וחצי עד לכניסת השבת, בואו נאסוף אותו, ואז כאשר הוא מתכופף להיכנס לתוך הרכב, מגיח מאחוריו פלסטיני שעומד בתחנה הזו, שואל אותו מה השעה, וכאשר הוא מתבונן בו, הפלסטיני מוציא מכיסו בקבוק חומצה, מתיז על פניו, ממשיך ומתיז על פניו עוד ועוד ועוד, ואז כאשר הוא מתכופף, הפלסטיני הזה גם נכנס עם חלק פלג גופו העליון לתוך הרכב, שופך את החומצה הזאת גם על האם, גם על שלושת הבנות שהיו שם בנות 12, 11 ו-10, הן נפגעות באורח קל. אדם נוסף שנמצא בצומת מבחין באירוע הזה, מתחיל בנסיעה כלפי המחבל הזה, דורס אותו, פוגע בו, המחבל הזה עדיין לא מבטר, מוציא מכיסו, מכיס מעילו, מברג, מנסה לדקור את אחד האנשים באזור הזה שם, ובסופו של דבר האדם הזה שהיה בתוך הרכב, כשיש ברשותו נשק, יורה בו, הוא פוצע אותו, למעשה מנטרל אותו, מכאן למעשה הסיפור מסתיים. בסופו של דבר מדבר מפקד אוגדת יהודה ושומרון איתנו ממש 10 דקות לפני כניסת השבת, ומספר לנו שמדובר כאן באירוע כמובן על רקע חבלני, אבל שהיה יכול להסתיים בצורה אחרת לחלוטין. מדובר שאותו מחבל אסיר לשעבר, והרי דיברנו על כך בפעמים הקודמות בינינו כמה וכמה פעמים, מדובר בדפוס די קבוע של אסירים ששוחררו מבית כלא ישראלי, הם ובני משפחותיהם, והם ממשיכים לבצע את הפיגועים הללו. לכן למרות שזה מפגע בודד, במערכת הביטחון ובשבק נערכים לסוג כזה של מפגעים. קודם לכן, 3 שעות קודם לכן, עדיין אירועים הללו לא ברורים. מחבל פלסטיני או אדם פלסטיני דורס 2 חיילים בטרמפיאדה באזור צומת חיזמה, באזור צומת תפוח, למעשה קצת מדרום לשכם. החיילים שם עומדים בתחנת ההסעה, מאבטחים את תחנת ההסעה, ואז המחבל הזה מגיח ופוגע בהם, אמנם קלות, בשל הבטונדות שמוצבות במקום. אז אומר לי גורם ביטחוני ביום שישי על האירוע הזה שכנראה מדובר בתאונות דרכים, אבל בשבק ובצהל עדיין לא מאוששים מהנושא הזה, וממשיכים לבדוק את זה כך או אחרת. בהחלט אנחנו יכולים לראות עדות להסלמה בתחומי יהודה ושומרון בפעילות המאוד מגמתית.
מה מצבו של המחבל?
יש כאלה שיגידו בינוני, אבל אני אוסיף את המילה לצערנו בינוני, כיוון שאירוע כזה שבו מחבל תוקף בצומת כל כך הומה אנשים במשך כמה וכמה דקות וממשיך אפילו לרוץ אחר כך לעבר האנשים שרוצים אחריו ועוצר ובונה אחורנית ומנסה לדקור אותם במברג, אז אירוע כזה היה צריך להסתיים לפחות לפי דברי השר לביטחון הפנים בהרג. הוא נפגע ברגליים, מצבו בינוני, מתוחקר במהלך השבת על ידי שירות הביטחון הכללי, אבל למשפחה ברוך השם במקרה הזה הרבה שלומות, כיוון שאירוע כזה אם היה קצת חומר חריף יותר או מזיק יותר, ואנחנו מכירים סוגים של חומצה שבהחלט גורמים לעיוורון אפילו, והמשפחה אמנם גם הבוקר תחת קביעות ותחת השפעת החומצה הזאת, אבל אפשר לומר שהם צלחו את האירוע הזה בשלום, מצבו של המחבל כאמור בינוני הבוקר הזה.
אוקיי, אנחנו מודים לך על העדכון הזה, קובי פינקלר.
עוד מילה אחת ביקש על התאונה, הבוקר הזה גם היא הייתה תאונה, למרות שזה בין רכב פלסטיני לבין רכב ישראלי, שני הרוגים בתאונה הזאת, זה קורה באזור צומת ארגמן, אריאל, שבביקת
הירדן. כן, אנחנו עוד רגע נדבר גם על העניין הזה, אנחנו מודים לך בשלב הזה. מני שטרית, חובש מד, הבוקר טוב.
בוקר אור.
אתה הגעת לטפל בנפגעי החומצה, תספר לנו על סוג הפגיעה, מה הוא בדיוק?
הפגיעה הייתה על פניו קצת בעייתית, משום שלא ידענו באיזה סוג חומר מדובר. התלונות של הנפגעים היו על צריבות, קשיי נשימה, חלקם קיבלו את זה בפנים, בעין. הפגיעה הייתה קשה, היה קשה לזהות במה מדובר בדיוק.
זאת אומרת, לא הבנת ברגע הראשון שמדובר בחומצה?
קיבלנו כבר בדיווח של הקריאה, קיבלנו שמדובר בחומצה. אבל המנגנון הפגיעה היה קצת שונה.
מה הטיפול הראשוני שנותנים לדבר כזה?
הטיפול הראשוני שביצענו בעצם מפשטה וחשיפה של האזורים הפגועים, שטיפה עם תמיסת מי מלח, מים סטרילים, מתן חמצן, סיוע נשימתי כשצריך, ופינוי לבתי החולים.
ומשם איך ממשיך הטיפול? מה זה, כמו סוג של טיפול בקביעות?
בעצם המשימה שהייתה לבתי החולים לברר באיזה סוג חומר מדובר, בשביל לדעת כיצד התמודד איתו הלאה. הטיפול הראשוני בבית חולים היה זה למה שאנחנו עשינו בשטח, שהוא גם כלל שטיפה עם הרבה מאוד מאוד מי מלח, בשביל לנסות למזער ככל שניתן את הפגיעה.
וזה יכול היה להיגמר חמור יותר אם לא היו מטפלים בהם מיד, או שזה סוג חומצה שלא יכולה להרוג, רק לייצר נזקים?
כפי שאמרתי קודם, אני עדיין לא יודע באיזה סוג חומר מדובר, בוודאי שהשטיפה והטיפול הזה הוא נועד להסיר ככל שניתן את החומרים הללו, בפרט שמדובר בפגיעות בעיניים שיכול לגרום לנזק בלתי הפיך, ולדרכי הנשימה כמובן.
ויודעים אגב מה מצב הראייה של הפצועים?
אני עדיין לא שמעתי, אני רק יכול לומר שאת הנפגע שאני פיניתי, לא ראיתי דבר כזה. לא ראיתי דבר כזה, את הפגיעה שהוא קיבל בעיניים, ממש, כל האישונים בצבע לבן.
וואו. זאת אומרת, כשאתה הגעת הוא לא ראה אותך?
הוא היה נסער מאוד, הוא ניסה למצמץ ככל שניתן ולפתוח את העיניים ולראות, הוא היה בחרדה נוראה.
טוב, אנחנו ננסה לבדוק את העניין הזה, ואנחנו מודים לך, מני שטרית, חובש מד"א. רק עוד, לפני שאנחנו משחררים אותך, בכל זאת שאלה קטנה, אם חלילה מישהו נתקל במשהו דומה, מה הפעולה הראשונית שצריך לעשות? מה אם זה עוזר?
דבר ראשון כמובן להזיק את כוחות ההצלה.
כן.
חייג 101, להזמין אמבולנס. דבר שני, במידה ויש מקור מים זמין, לשטוף הרבה וכרגע גם שיותר מהר.
אוקיי, ואז להמתין כמובן לכוחות ההצלה שיעשו את השאר. אני מודה לך מאוד, מני שטרית.
תודה לך.
לאירוע קשה אחר, משה דן, פרמדיק במד"א, בוקר טוב.
בוקר טוב, מה שלומך?
תאונת דרכים קטלנית.
אכן כן.
זה בגלל הגשמים?
כנראה שכן, כי הגשם סבג במקום הזה.
איפה זה קורה?
זה יוצא בין ארגמן לכיוון...
אנחנו מתקשים לשמוע אותך, תנסה רק מעט לשפר את איכות הקו.
עכשיו יותר טוב?
עכשיו נהדר, כן.
זה בין תומר לבין בראש הביקה על כביש 90 לכיוון בית שאן.
מה קורה שם בדיוק?
קיבלנו קריאה על תאונת דרכים בין שני רכבים, גם למקום האירוע, במקום ירד גשם מאוד מאוד חזק. רכב פלסטיני ורכב ישראלי, תאונה חזית בצד, היו שם כשבעה נפגעים, לכודים כולם, הגיעו למקום רכבים אמבולנסים צבאיים וגם מגן דוד, לאחר טיפול ממושך וחילוץ של כבאות הבקעה, הצלחנו לחלץ את כולם, לטפל במקום האירוע בטיפולים מורכבים ופינוי על ידי מסוקי צהל לבתי החולים בארץ.
תאונה חזיתית, וזו לא פעם ראשונה שזה קורה בכבישים האלה, זה כי אין גדר הפרדה בין הנתיבים.
וואלה, אני לא איש מעט, ככה אני לא יכול לתת לך תשובה לגבי דבר כזה.
זאת אומרת, אתה לא יכול, לא יכול, ממה שראית בשטח אתה לא יכול לדעת ממה זה נגרם?
לא, ממש לא.
אוקיי, כל הפצועים כמובן פונו לבתי החולים, אבל שניים הרוגים.
אכן, שני הרוגים, אחד בכל כלי רכב.
טוב, זה רק צריך לעורר את כולם לזהירות יתר כשיורדים הגשמים.
נסיעה זהירה ויורד גשם, וזה כביש מאוד בעייתי ומאוד מאוד צר, וצריכים להיזהר ולהדליק אורות וכל מה שצריך כדי למנע כמה שאפשר מתאונות.
ולעיסוק כמובן יותר לאט. משה דן, פרמדיק במד"א, שלא תהיה לכם עבודה.
אמן.
אל תכעס שאני אומר את זה, כן?
יו.
ברור. תודה רבה לך.
עכשיו איתכם, הבוקר עם אריאל ברמן.
בוקר טוב לסגן השר לשירותי דת, הרב אלי בן דהן.
בוקר טוב ומבורך.
מה יש לך נגד האיחוד הלאומי?
חס ושלום, אין לי שום דבר נגד האיחוד הלאומי, אני אוהב אותם מאוד מאוד. אני חושב שזה מפלגה עם הרבה מאוד ערכים ועם עם יושרה גדולה, אנשים נפלאים.
אז מה, הערכים של הבית היהודי נעים יותר בעיניך?
לא. לא, אז אני חושב שבקטע הזה יש איזה פער גדול מאוד בין הערכים.
אתה החלטת, בואו רק נסביר, החלטת לעזוב את האיחוד הלאומי ולהתמודד על מקום ברשימת הבית היהודי. זאת אומרת, בעצם עד היום היית חבר באיחוד המשותף הזה.
נכון.
והאם אנחנו צריכים ללמוד מכך שלא יהיה איחוד נוסף? זאת אומרת שכל מפלגה הולכת לדרכה?
רגע, לאט לאט. קודם כל אני מאוד מקווה שיהיה איחוד. אני עושה מאמצים גדולים מאחורי הקלעים לגרום לכך שכן יהיה איחוד. אני חושב שזה זה צו השעה, זה ברור שהציונות הדתית צריכה ללכת במאוחד. עכשיו לגבי באופן אישי, אני אומר שני דברים. אחד, אני במשך זמן רב חש לא בנוח מהמיטות שבה אנשים מתמודדים בפריימריז ומשקיעים מזמנה ומכספה ומתחוצצים, ואני באופן אישי למשל נכנסתי לכנסת לא דרך של פריימריז אלא דרך של גוף בוחר, שכמובן המעמד שלי היה הרבה יותר קטן. אני חושב שזה לא נכון. זה לא שאני אומר שהפריימריז הוא כלי לשלמות. הפריימריז בוודאי יש בו הרבה מאוד רעות, הוא לא הדבר השלם והטוב ביותר, אבל במציאות הנוכחית שבה זה מה שהציבור רוצה ורוב הציבור מעוניין בכך, אז אני חושב שזה מה שאנחנו צריכים לעשות, להעמיד את עצמנו לבחירה לרשות הציבור.
אז למה לא לנסות לעשות את זה בתוך האיחוד הלאומי?
תן לי להשלים. ודבר שני, ההצעה כרגע שעומדת על הפרק היא הצעה של שריון שלושה מקומות מהאיחוד הלאומי בתוך רשימת הבית היהודי. מכיוון שהיינו בכנסת היוצאת ארבעה חברי כנסת, אז ברור שאי אפשר להניס ארבעה בתוך שלושה מקומות, ולכן צריך מישהו היה צריך לוותר או לעוף מהרשימה ולא לא להתקלל בה בכנסת הבאה.
אז אתה מקריב את עצמך?
אז אני לא יודע להגיד מקריב, זה אני לא עד כזה כך קדוש מעונה, אבל אני כן חשבתי שזה מן הראוי שמישהו יהיה מוכן להתמודד כדי ששלושת חבריו יוכלו להיות משוריינים, ואכן זה מה שאני עשיתי. אני מאוד רוצה ששלושת חבריי מתקומה שהם חברי כנסת, כולם מצוינים, חברים טובים ואנשים אידאליסטים, שהם יהיו גם בכנסת הבאה.
אתה בטוח שאורי אריאל יודע שאלה המניעים שלך? כי הוא עדיין לא מסתפק בשלושה שריונים, אם אנחנו מבינים נכון לפי הפרסומים. הרי הוא אמור לשבת עוד עם נפתלי בנט כדי לנסות להגדיל את המספר הזה. אז אולי אתם לא מסונכרנים מספיק?
זה שני דברים שונים. אורי אריאל, את עמדתי ודאי יודע. הוא לא חייב להסכים. אני לא אמרתי ש... אני מעולם לא אמרתי, אתה יודע, כמו שכתוב פרקי אבות, קבלו דעתי באופן מוחלט. אני אומר את דעתי, זאת דעתי, אלה הם אמונותיי, ועל פיהם אני פעלתי. אני מאוד מקווה, כפי שאמרתי קודם, שהיום בפגישה בין אורי אריאל ונפתלי בנט יגיעו לסיכומים, כי זה רק טובתה של הציונות הדתית כולה, שהיא תבוא עם תנועה גדולה מאוחדת.
עם מי תיעצת לפני שעשית את המהלך הזה? הייתה לך איזשהו דיבור עם נפתלי בנט שאמר אני אדאג לך מבפנים, התייעצת עם רבניך, רבותיך, מי מהאנשים שהניעו אותך למהלך, או שזו החלטה אישית שלך שלא שאלת אף אחד, החלטת ועשית?
לא, יש לי גם רבנים שהתייעצתי איתם, גם חברים, בוודאי התייעצתי איתם.
מה לגבי בנט?
לא קיבלתי, אני בנט ידע שזה מה שאני חושב לעשות, לא קיבלתי שום שריון ושום התחייבות.
עשית אבל איזושהי בדיקת שטח כדי לוודא שיש לך את הכוח הדרוש כדי לקבל מקום ריאלי במפלגת הבית היהודי?
לפי הבדיקות שלי אני חושב שיש לי סיכוי, אני לא יודע באיזה מקום, אבל יש לי סיכוי טוב אני חושב. סך הכל אני מחובר לשטח, אנשים יודעים גם מה עשיתי בשנה וחצי האחרונות. רק תזכיר לך ש-11 שנה שרי ש"ס שהיו כאן לא מינו אף רב אחד בהתיישבות העובדת. אני ממנה עכשיו 70 רבנים בהתיישבות העובדת, ועוד 4 רבני ערים, שאילו הייתי קבל חצי שנה, ואנחנו היינו מחליף מספר, עוד 10 מקומות, עוד 10 ערים, שאנחנו כבר הגענו לסיכום עם ראשי ערים, מהציונות הדתית. שלא לדבר על מועצות דתיות ועוד דברים נוספים רבים שנעשו. אני חושב שהציבור יודע להעריך את מה שנעשה במשרד בתקופתי, ואני מקווה מאוד שיגמור לי על כך.
דיברת עם אורי אריאל מאז שהודעת על המעבר?
בוודאי, בוודאי. קודם כל אנחנו מדברים כבר חודשיים אם לא יותר, ולפני שהודעתי ברבים, הודעתי לכל חבריי, לשלושת חבריי חברי הכנסת, בוודאי. אני לא העליתי אפילו בדעתי שהם יצטרכו לשמוע את זה דרך התקשורת, אני הודעתי להם מראש. אגב, הם, זה לא הייתה הפתעה, הם ידעו את דעתי, כבר אני אומר לך, שבועות רבים הם יודעים את דעתי, אבל לפני שהודעתי לתקשורת, בוודאי טלפנתי ודיברתי איתם.
וכיום טיב היחסים ביניכם בעקבות המעבר הזה? אין כעס מצידו?
אני מקווה מאוד שלא, אני יכול להגיד, וכפי שאמרתי, בעיניי הם חבריי הטובים ביותר, ואני אעשה כל מאמץ כמה שאני יכול כדי שהם יהיו גם חברי כנסת בכנסת הבאה, כל שהדבר הזה תלוי בי. אני לא חושב שזה, בסך הכל אנחנו אנשים רציניים, לא מדובר בילדים קטנים שמביעים כעס על עמדה שאיננה מקובלת. אני בטוח שגם אם זה לא נוח, ואני ברור לי שזה לא נוח וזה לא נעים או הייתה החלטה הזאת, אבל אני בטוח שהיא התקבלה ברצון וברוח טובה.
מה דעתך על איחוד אופציונלי בין אורי אריאל לאלי ישי?
תראה, אני חושב שבאופן מעשי זה לא נראה לי שזה יתקיים. אם זה יתקיים, יש בזה מעלות, יש בזה חסרונות. אני לא רואה את הרווח הגדול מבחינת הציונות הדתית. אני חושב שמבחינת הציונות הדתית, גם אם יהיה חיבור כזה, אז...
אולי הציונות הדתית פחות תרוויח, אבל הציונות התורנית אולי תרוויח יותר, כי אולי השילוב הזה יעשה טוב לפלג הזה.
תראה, אף אחד, בוא נאמר ככה, אף אחד באמת לא יודע איך יהיה השילוב הזה. לבוא ולהתמר שמישהו שאנחנו יודעים, אנחנו באמת לא יודעים, לא יודעים מה הוא ייתן, איך הוא ייתן, איך הוא יעבוד, מה הוא יעשה. אני יודע.
אתה תעשה כל מאמץ כדי שהייחוד עם הבית היהודי ישמר?
כן.
אתה עובד על זה? אתה מדבר על זה עם שני הצדדים?
ככל שהדבר תלוי בי, אני פועל, כן.
אולי תזמינו את אלי ישי לבית היהודי.
סליחה?
אולי תזמינו את אלי ישי לבית היהודי. אולי הוא מחפש בית חם בימים אלה.
אני לא יודע, אני לא. אני חושב שבאמת אלי ישי יהודי עתיר זכויות, אני לא רוצה שחס ושלום ישמע כאילו אנחנו פה אומרים איזה אמירת זלזול בו, ולכן אני לא...
לא, חס וחלילה, ממש לא.
זה לא בידי.
לשם עוד לא הגענו. אוקיי. שיהיה בהצלחה רבה.
תודה רבה לכם.
אנחנו מודים לך על השיחה הזו, הרב אלי בן דן. בוקר טוב לחבר הכנסת הרב יעקב מרגי משס.
בוקר טוב לך וכל המאזינים.
מתי שוחחת פעם אחרונה?
חנוכה
שמח שיהיה לנו בעזרת השם. מתי שוחחת פעם אחרונה עם אלי ישי?
אתמול בערב.
מה הוא אמר לך?
הוא דיבר על הקריאה שלי אליו להישאר בבית. הוא טען.
לחזור או להישאר? אתה יודע, יש הבדל. ניואנסים חשובים.
הוא טען בכל ואני טענתי בו. תשמע, אני שומע את עצמי בהד, תבדקו אצלכם, זה מפריע.
אולי ננסה, תנסי רגע לקחת שם את השיחה, לראות אם אפשר לסדר שם משהו בעניין הזה, כדי שנשמע בצורה ברורה יותר. אולי יש איזשהו קו נוסף שניתן יהיה להשתמש בו. בואו ננסה כעת, האם כעת יותר טוב?
אני מקווה, כן. אני לא שומע את התביעה כרגע.
אוקיי. אז מה הוא אמר לך כשדיברת איתו אתמול?
טוב, בשיחות אישיות נועדו להיות אישיות.
אבל יש להם משמעות ציבורית לשיחות האלה?
יש משמעות, הוא ניסה להסביר לי למה אני לא רואה נכון את הדברים, ואני הסברתי לו למה אני חושב שזה הכי נכון מצידו ומצידנו ומצידה, מצד כל היהדות החרדית שאכן הוא משאר בשס, עם כל הקשיים שיש לו בכך, הוא חושב שבסיטואציה שנוצרה אין יותר טוב ואין יותר נכון מזה שהוא נשאר בשעה ומתמודד בתוך שעה.
הוא פשוט נשמע לך פגוע מאוד? או שהוא חושב שהוא לא יוכל לייצר עשייה כמו שהוא היה רוצה?
אני לא חושב שהוא מדבר על פגיעות או על חוסר או קשיים לעשות עשייה. סיבותיו איתו, אני זה לא נכון.
רגע, אנחנו מתקשים לשמוע אותך, אם תשנה את המיקרופון.
אני אומר, זה עניין של משבר אמון ביניהם, אבל אני אמרתי לו חד משמעית שאני לא רואה את הדברים ככה, גם החברים לא רואים את הדברים ככה, כל חברי עשייה, אני חושב שהוא צריך לתת אמון ביושב ראש התנועה להצעות, שהוא נתן לו הצעות שמבססות את זה, שאכן דרכו לשיתוף פעולה, וחבל ש...
אבל אולי באמת הפגיעה, אולי, אתה יודע, מדובר בסופו של דבר בשני בני אדם, אולי הפגיעה האישית, האנושית, הטבעית, שכל אחד יכול היה להיפגע באותה המידה, אולי הפגיעה הזו קשה מדי, קשה לא להכיל את הפגיעה הזו, בלי לעשות מעשה קיצוני.
לא הייתי רוצה לחשוד בו, או להאשים אותו, או לחשוב שבגלל הפגיעה הקשה לגרום נזק כזה קשה, אני לא חושב שזו הסיבה. אני חושב שיש הרבה סיבות מסביב, כל מיני אנשים שמציירים לו, מציגים לו תמונת מצב כזו או אחרת, או שהוא שואל את עצמו שאלות כאלה ואחרות, ו... פסיקות של רבנים כאלה ואחרים, זה מורכב מדי, ולכן אני אומר, אני אמרתי לו ואמרתי לו שוב ושוב. גם אותם רבנים, ברגע שוודע שהוא יסדל להם שהוא מסוגל, ואכן רוצה להישאר, הם יפסקו לו אחרת, ואני קורא לו בהזדמנות עשירית ביממה האחרונה. פשוט קבל את ההחלטה הנכונה ולהישאר בתוך תנועת ש"ס.
תגיד לי, אם אלי ישי עוזב את ש"ס, מי עוזב יחד איתו?
אני יודע שכל חברי הכנסת מאוחדים, מגובשים, לעשות הכל שהוא יישאר בתוך המפלגה.
ואם הוא עוזב?
אני לא חושב שיש אחד מחברי הכנסת שרוצה לעזוב את תנועת ש"ס.
יכול להיות, אבל שאם הוא עוזב, אז יהיו חברי כנסת שיחליטו אחרים, לא אלי ישי, שאולי הם לא צריכים להמשיך בתנועה?
אני אומר לך אחד מהשמעות, אין חברי כנסת כאלה שלא צריכים להישאר בתנועה, ואין חברי כנסת שחושבים לעזוב את התנועה.
עם אריה דרי גם יצא לך לדבר לאחרונה?
ודאי.
ומה הוא אומר? כי אתה יודע, לפי הציטוטים שיוצאים החוצה, הוא אומר שכבר נשבר לו מהסיטואציה, שילך הביתה.
אני אומר לך חד משמעית, חד משמעית, שהוא חיזק את ידי בקריאות שאני עושה למען אחדות המפלגה, ובקריאות האמיתיות שלי להשאיר את אלי ישי בתוך המפלגה, כי הוא יודע את רמת הקרבה שלי לאלי ישי, וכל הקולות קולות רקע מסביב, שכאלה שעוברים, יאללה, ברוך שפטרנו, אלה קולות קטנים, לא אחראים, ולא באים על דעת המפלגה.
יצא לכם לשוחח אמש גם על מרן? מה היה קורה אילו היה איתנו היום?
כולנו בימים כאלה חושבים מה היה אומר מרן, וכולנו מגיעים למסקנה אחת ויחידה. לי אין ספק שמרן היה רוצה לקיים ולחזק את מפעל החיים שלו, אחד מפעלי החיים שלו של תנועת ש"ס, שבא אך ורק לחזק את עולם התורה הספרדית והציבור הכללי בארץ ישראל, לקרב אותו כפתר לזהות היהודית, והיה קורא לכולם, והיה קורא לאלישה להישאר במפלגה, לגבות את ההחלטה שלו, שהיה לידי יושב ראש המפלגה, וצריך להתקדם עם זה, אין מה לעשות.
מתי התרשמת שתתקבל ההחלטה הסופית אצל אלי ישי?
הוא לא אמר לי, לא יום ולא שעה. הוא לא, גם לא רציתי, לא שאלתי אותו מתי וזה, כי אני באמת מאמין שהוא יקבל את ההחלטה הנכונה וישאר.
ואם לא, אתה מעריך שהוא ילך הביתה, או שבכל זאת יחבור לאיזושהי מפלגה אחרת?
לא נכנסתי לזה, לא נכנסתי איתו לזה, ואני לא רואה אופציה אחרת מאשר להישאר בש"ס. אני רוצה להאמין, אני קרוב, נוגע בדבר, ואני רואה רק דבר אחד. רואה את אלי ישי בתוך תנועת ש"ס, נקודה.
אולי פסק זמן יכול לעשות לו טוב. אתה יודע, להישאר בתוך תנועת ש"ס, אבל לא כחבר כנסת.
אני אתן לך עצה טובה.
כן.
א', לא מציע לך שתאמר לו את זה, תציע לו את זה, כי אני מציע לך שתציע לו את מה שאני מציע לו, להישאר בש"ס, אבל כדי לשמוע את דעתו, זה תחייג אליו ותשאל אותו.
אתה יודע, אם הוא היה עונה בימים אלה, היינו עושים את זה. אבל אנחנו יודעים שהוא קצת קשה להשגה בימים אלה, אז אנחנו נעזרים בחברים שלו. מה אתה מעריך שיקרה?
שוב, אתה מדבר עם אדם אמיתי, שאומר לך במלוא הכנות, אני נוגע בדבר. אני רוצה להאמין שההחלטה הכי קטנה,
אבל סיימת איתו שיחה אתמול, מה הרגשת בסוף השיחה? שחייבים לעשות מאמצים גדולים לשנות את דעתו?
אתה יודע שאני לא מלש לוקח שפחתל ומטייח. אני אומר לך, יש לו קושי. הוא לא אמר את המילה האחרונה. הוא בזה שהוא לא אמר את המילה האחרונה, כל עוד הנר דולק, ניתן לתקן.
אתה מבין את הקושי הזה?
אני לא מסכים איתו. אני יכול להבין מאיפה זה בא לו, אני לא מסכים איתו.
זאת אומרת, אתה באמת חושב שאריה דרי מכל הלב הציע לו שלום של אמת, ובאמת רוצה אותו בפנים, למרות כל הציטוטים שיוצאים החוצה?
אני אומר לך בכנות אמיתית, בתקופת נפש שלי עם אריה דרי, יושב ראש התנועה, אכן כן.
טוב, אני מניח שביממה או השתי יממות הקרובות אנחנו נדע לאן פניו מועדות.
כולנו תקווה שזה יהיה בתוך ש"ס.
אתה יודע באיזה מקום תהיה בכנסת הבא?
לא עמד על הפרק, אני לא מתכונן לעסוק בזה.
מתי אבל
אני,
ידעו?
אני יודע להעריך את עצמי, סליחה על קצת היורה שאין בי בדרך כלל. אני יודע מה הערך הסגולי שלי לתנועה ולעבודת שטח, ואני תומך על המועצת שתקבל את ההחלטה הנכונה.
חבר כנסת הרב יעקב מרגי משס, אני מודה לך על השיחה הזו.
תודה רבה לך. יום טוב, חנוכה שמח.
חנוכה שמח שיהיה.
עכשיו איתכם, הבוקר עם אריאל ברמן.
בוקר טוב לחבר כנסת דני דנון.
שלום, בוקר טוב אריאל.
תשמע, זה הולך ומסתבך הסיפור הזה. יכול להיות שנגלה שלפחות מבחינת נתניהו, הליכה לבחירות הייתה טעות גדולה בעת הזו.
בחירות זה בחירות, שום דבר לא בטוח, ולכן טוב שנהיה ערנים ונעבוד קשה, ונעבוד שתנועת הליכוד חזקה ומובילה את הממשלה הבאה. כי אחרי אתמול אי אפשר לסמוך על אף אחד. אני מאוד מוטרד מהאמירות של ליברמן. ולכן על הציבור של המחנה הלאומי לדרוש היום תשובות מליברמן וכחלון ולשאול אותם, אתם הולכים עם השמאל או עם הימין? זה מאוד פשוט. ואם הם הולכים עם השמאל, אסור לאנשי המחנה הלאומי לתת את הקול שלהם ולקום בבוקר ולגלות שבעצם בקולם הם המליכו את ציפי לבני, את לפיד ואת הרצוג לנהל את המדינה.
אתה יודע, אבל בפוליטיקה כמו בפוליטיקה, כמו שאתה אומר, הם לא, הם מבינים את הסיטואציה, הם לא ירצו להגיד מראש עם מי הם הולכים.
תחשוב אתה על הבוחר הפשוט שקם בבוקר של הבחירות ב-17 במרץ, איש ארץ ישראל השלמה שמזדהה לדוגמה עם אחת מאמירותיו של משה כחלון, אבל הוא איש ששומר מסורת, שאיש שמאמין בזכותנו בארץ ישראל, מצביע לרשימתו של כחלון, ואחרי שבועיים מגלה שהקול שלו, הוא היה קול שהכריע.
אני חושב שמי שיצביע לכחלון זה לא בגלל מיקומו במפה הפוליטית, ימין או שמאל, או יותר בגלל האג'נדה שאיתה הוא מגיע, הכלכלית חברתית, אבל אני דווקא שם לב באופן אבסורדי שהאמירות האחרונות של ליברמן, כן, שהוא יוצא נגד נתניהו באיזשהו מקום משרתות אותך באופן אישי. הוא כאילו מחזק את ההתנהלות שלך מהימים של צוק איתן.
לגבי צוק איתן הייתה לי ביקורת, ואמרתי אותה בצורה מאוד ברורה, אבל אני חושב שהאמירות של ליברמן, וזה לגיטימי שתהיה ביקורת דרך אגב, זה חשוב, אני לא רוצה שבהנהגת המדינה יהיו מנזר השתקנים, שישבו אנשים בחדר, יסתכלו אחד על השני, וכל אחד יגיד שהשני ידבר, אני מפחד לדבר. אני לא רוצה שתקנים שיובילו את מדינת ישראל. אבל שליברמן, איש ימין, בא ואומר שהוא לא פוסל ממשלה עם בוז'י וציפי, זה דבר שהוא מטריד, הוא מטריד מאוד, כי בפועל אנחנו יכולים לראות פה מצב שהשמאל חוזר לשלטון בזכות קולות של אנשי ימין.
אולי ליברמן מבין שזו הדרך היחידה שלו להגיע לכיסא ראש הממשלה. אם ליבני עם אפס מנדטים הצליחה לקבל רוטציה, אולי לשם הוא פוזל.
ייתכן, תראה, בוז'י הרצוג הפגין יכולות מופלאות של ניהול מסע ומתן. בטיסה אחת מניו יורק לישראל הוא ויתר על שנתיים בראשות ממשלה.
כן.
תאר לך מה הוא יעשה שהוא ינהל מסע ומתן עם אבו מאזן חס ושלום. איפה יהיה מצב ירושלים במסע ומתן כזה. לכן אני חושב שליברמן אולי רואה את התמונה מבחינת הרוטציות, אבל מבחינת ארץ ישראל, מבחינת לאן אנחנו הולכים, האינטרס הלאומי צריך להיות יותר חשוב מכל אינטרס אחר.
כן, אבל ליברמן מבין שכדי להיות ראש ממשלה כנראה אי אפשר להסתמן כסמן ימני קיצוני. הוא חייב ללכת איפשהו לדרך האמצע.
יכול להיות, אבל שיאמר את זה, שיבוא ויאמר לאנשים בצורה ברורה את עמדותיו המדיניות, ושלא ינהל קמפיין ימני לאומי, יקבל קולות ימין, ובסוף ימליך ציפי לבני. אני חושב שהציבור מאס בהתנהלות של ציפי לבני, שמדלגת ממפלגה למפלגה, והיא טוענת שהיא עושה הכל לשם שמיים. די, מספיק, כבר יש גבול הצביעות. את רוצה להיות בממשלה בכל מחיר? תעשי את זה. אבל תבואי ותגידי שאת נקייה ופוליטיקה חדשה. אני מתגעגע לפוליטיקה הישנה, שאני רואה את הפוליטיקה החדשה של לפיד ולבני.
לפיד אולי פחות באמת רלוונטי כעת בסיבוב הזה, אבל הליכוד עושה רושם, נכנסים לבעיה גדולה.
אני חולק עליך. בסוף הציבור יבין שיש פה שמאל וימין. יש מפלגה של המחנה הלאומי בראשות הליכוד, ויש מחנה של השמאל בראשות ציפי לבני ובוז'י הרצוג, וצריך לבחור. לפי דעתי בסוף הציבור יבין זאת, ואתה יודע שלפני שיגיעו לקלפי, יבינו שההצבעה למפלגות אווירה היא בעייתית. תראה מה קרה ללפיד, 19 מנדטים הוא קיבל. מה הוא עשה? חוץ מהסתה נגד החרדים, וחוק שוויון בנטל שאני הצבעתי נגדו, שלא תרם לשוויון בנטל, מה הוא עשה עם ה-19 מנדטים האלו? לכן המפלגות אווירה הן נחמדות, העיתונים מחבקים, אבל בפועל צריך לבחור בין מפלגות גדולות שיוכלו להוביל את מדינת ישראל.
יכול להיות שהיום בנימין נתניהו צריך אותך יותר ממה שהוא חשב?
אני חושב שיש מקום לי ולחברים נוספים בליכוד. אני בניגוד לחבריי כחלון וגדעון סער, שהייתה להם ביקורת ובחרו לצאת. אני יש לי ביקורת ואני נאבק מבפנים. לכן אני מתמודד בסוף החודש על תפקיד יושב ראש תנועת הליכוד, שנחזור לדרך האמיתית של הליכוד. ואני אמשיך להיאבק גם בעתיד על הדרך של הליכוד. שנהיה ליכוד אמיתי, ליכוד שאוהב את עם ישראל, את מדינת ישראל, את הדת שלנו, לא מתבייש על הדת, על הדגל, זה הליכוד האמיתי, לא ליכוד שנותן את ציפי לבני לשחרר מחבלים, ולא ליכוד שמנסה לרצות את יאיר לפיד עם חוקים אטומים. אני נלחם על מנת שנחזור לדרך האמיתית של הליכוד.
אוקיי, נניח וזה לא יקרה, הרי ברור שנתניהו יצטרך לשלוף איזשהו שפן, האם משוריינים לו מקומות שאליהם הוא יכול להכניס את מי שהוא רוצה?
בשיטה שאושרה ראש המפלגה, אני לא יודע מי זה יהיה, יכול להיות שאני אבחר, אולי אני אבחר עם מישהו מהתקשורת, או מישהו ממקום אחר, אבל בשיטה שאושרה, יש שני שריונים ליו"ר התנועה, מקום 11 ומקום 23, ויו"ר התנועה יוכל לבחור את מי הוא רוצה לשפט.
כי הוא יצטרך לעשות משהו שקצת יעורר את הציבור לכיוון מפלגת הליכוד.
אני חושב שהמשהו האמיתי זה לחזור לליכוד האמיתי. לבוא ולהגיד, תחשיבו חברים, זה או ימין או שמאל. ראש הממשלה נתניהו ניסה תמיד ללכת על האמצע, לקרוץ לימין ולשמאל, לדבר ימין לעשות שמאל, לשחרר מחבלים ומצד שני לדבר נגד הטרור, להקפיא בנייה ומצד שני לדבר על זכותנו ביהודה ושומרון. אני חושב שאם הוא יחזור או מי שיבחר יחזור לבוא ולומר את המסרים האמיתיים של הליכוד, אז הציבור יחזור אלינו. וגם בנושא החברתי, צריך לבוא עם תוכניות מוגדרות, איך אנחנו מטפלים ביוקר המחיה, ביוקר הדיור, ולא מפקירים את התיקים האלו לשותפים הקואליציונים. צריך שראש הממשלה יתחייב היום, שתיק השיכון יהיה בידיים שלנו, תיק ביטחון הפנים בידיים שלנו, לבוא ולעשות את הדברים האלו.
אוקיי, אנחנו כמובן נעקוב אחרי הימים הבאים, שיתנו לנו תמונת מצב אולי קצת יותר ברורה. חבר הכנסת דני דנון.
יהיה מעניין, אני מבטיח.
בהחלט, תודה רבה לך.
תודה רבה.
גואל וקנין, כתבנו הפוליטי, בוקר טוב.
בוקר טוב.
אז דיברנו בעצם הבוקר הזה כבר על כמה פיצולים / איחודים, גם הבית היהודי האיחוד הלאומי, גם אלי ישי ש"ס, גם הליכוד שנמצאים בבעיה. מה תמונת המצב שאתה יודע להצביע עליה הבוקר הזה?
נכון לעכשיו מבחינת אלי ישי המצב שלו בהחלט הוא בבעיה, הוא לא חוזר לש"ס, זה כבר אפשר לומר כמעט בוודאות, התחושה שלו שאריה דרעי לא רוצה אותו שם, דוחק אותו לפינה, גורם לו לעשות הכל כדי לצאת החוצה מהתנועה. אנחנו גם ראינו את ההודעה אתמול ששוגרה ממועצת חכמי התורה של ש"ס, שהם עשו על אריה דרעי להתנהל מול אלי ישי, למעשה אמרו לו כל נושא שקשור בין ש"ס לבין אלי ישי יתנהל רק מול מועצת חכמי התורה, והדבר הזה הוא בהחלט סוג של מכה לאלי ישי, זאת אומרת הוא כמעט נמצא במצב של על חזור בנקודה הזו. אבל יש נקודה שצריך לתת עליה את הדעת, גם בדגל התורה, גם באחות הליטאית של ש"ס יש בעיות, בעוד שבאגודת ישראל כמעט כולם יודעים בדיוק איפה הם נמצאים, ליצמן יעמוד על מקומו, אייכלר, מוזס, וכל אחד שם יודע בדיוק איפה הוא נמצא ואיפה הוא לא נמצא. בדגל התורה יש לנו את הבעיה גם לגבי המקום השמיני, אבל גם לגבי הפילוג שיש להם מול סיעת בני תורה, זה מאבד קולות. סתם לצורך העניין, אני רק רוצה לומר לך נקודה אחת, כאילו דיברתי עם כל מיני פרשנים וגם עם פוליטיקאים חרדים בהקשר של הבחירות האחרונות, וכולם אומרים פה אחד, הבחירות הללו הקרובות היו אמורות להיות הבחירות הקלות ביותר ליהדות החרדית, משתי סיבות. א', הם לא היו בקואליציה, הם לא אשמים בכל המצב, ב', יש להם ממשלה שכיהנה ועשתה טעויות אחת אחרי השנייה, אם זה שר האוצר, אם זה שרת הבריאות, כל שרי הממשלה בקדנציה האחרונה עשו לא מעט טעויות, יש לא מעט מה להציג לבוחרים בקמפיין, היה צריך פשוט לקחת ולאסוף מנדטים שנמצאים על הרצפה, ובמקום לצאת לקמפיין בחירות, גם יהדות התורה וגם ש"ס שקועות עמוק בתוך פילוגים, בתוך מלחמות שנמצאות בתוך המחנות שלהם, שזה מה שיוביל אותם למערכת בחירות מאוד סוערת.
בוא נראה איך תצטייר המפה הפוליטית בימים הקרובים. גואל וקנין, כתבנו פוליטי, רק הכותרת שאנחנו מוצאים לך זה אלי ישי וש"ס כבר לא.
כן, זה כמו שזה נראה קרה, אנחנו אומרים שכה תלוי במועצת חכמי התורה, אבל אם זה תלוי מבחינתו, אריה דרעי לא רוצה אותי שם, זה המסר מבחינת אלי ישי, ולכן אני הולך למקום אחר.
הדברים ברורים, תודה רבה לך. נחו מליק, חזאי בחברת מטאוטק, בדקה שנותרה לנו, תספר לנו דברים טובים על הגשם.
כן, אז ירדו הבוקר, הלילה הבוקר ירדו גשמים יפים, מהצפון עד אזור צפון הנגב. הגשמים האלה בעצם במהלך היום ילכו והתמעטו, אחרי צהריים בערב כבר ירד מעט מאוד גשם. מחר כבר הגשם ייפסק, ובהמשך השבוע מזג אוויר יהיה יפה, נר ראשון, נר שני של חנוכה, מזג אוויר יהיה נוח.
חבל, אנחנו אוהבים גשם.
הוא עוד ישוב.
אנחנו עדיין בתחילת החורף, אפשר לומר.
בהחלט.
אז המערכת הזו מחר כבר מסתיימת לה?
המערכת הזאת כבר בעצם כבר היום אחרי צהריים הרבה מסתיים. פחות גשם, מחר היא מסתיימת, ובהמשך השבוע מזג אוויר יתייצב, יתחמם, ואולי לקראת סוף שבוע עוד איזשהו אירוע גשם.
אנחנו מליק, חזאי בחברת מטאוטק, תודה לך.
תודה.
אנחנו חותמים את הבוקר הזה. תודה לאל איבר שחה ופיקה, תודה למוטי קופפר שהיה טכנאי, תודה לכם על ההזנה, אנחנו נשתמע אתכם בעזרת השם גם מחר בתשע בבוקר. עד אז אני בטוח שיהיו הרבה חדשות פוליטיות נוספות. שלום לכם. Yeah.